שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפודקאסט על איך חושבים טוב, על החיים שראוי לחיות אותם, על פסיכולוגיה, מדעי המוח ועוד תחומים שכנים. היום אנחנו צוללים לתוך עצמנו ולתוך איך להבין אותנו, גם על הצדדים היפים יותר וגם הצדדים הקצת פחות מוארים. ואנחנו בעצם הבן אדם הכי הכי נוכח בחיים של עצמנו, אז אנחנו רוצים לשאול מה בעצם קורה שם. אנחנו נשאל היום איזה חלק שלנו מתקיים בתוך מה שנקרא הצל, החלקים שאנחנו פחות רוצים לקבל, שרק רוצים שאחרים לא יראו, שאנחנו מרחיקים אותם מתוכנו, הופכים אותם לזרים, מוציאים אותם החוצה, ולמרות כל מאמצי הגליה שלנו, זה לא כל כך עובד לנו, והצל הזה מרים את הראש ברגעים האלה שהוא לא הכי מוזמן. והיום אנחנו נשאל מה יקרה אם כן נפגוש את הצל, אם נכניס אור לתוך החושך, ואולי נביט לו ישר לתוך העיניים. אז בפרק כזה מלא באומץ, אני שמחה להציג את פרופסור איתי איבצן. שלום! ברוך הבא.
אלן, שלום יהודית כץ.
איזה כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
אז אני הרבה זמן מחכה לפגישה איתך, ואני מאוד שמחה שזה קורה. ייי. ומרוב שחיכינו, היה לנו ממש קשה לבחור על מה לדבר. נכון. היינו כזה, אוקיי. הרגשנו באיזה חנות ממתקים של לדבר על זה ועל זה ועל זה.
נהדר, יש לנו עכשיו בערך 18 שעות של חומרים לשוחח.
כן, אז תפנו לכם איזה שבוע ככה.
כן, בדיוק, אם אתם עסוקים, אז תסגרו עכשיו, כי זה לא יפסיק.
לגמרי, אז אני אספר עליך שאתה פרופסור לפסיכולוגיה ומטפל וסופר, ואתה גם יזם שיצר את ה-School of Positive Transformation. חוץ מזה, בחמש שנים האחרונות, היית הדירקטור של המאפ, שזה ה-Master of Positive Psychology, נכון? באוניברסיטה של לונדון. ובוא נתחיל לצלול פנימה, לתוך ההסתכלות. מה הצעד הראשון?
כשפתחת את הפרק, כן. אמרת להתבונן בעצמנו, ואמרת משהו כמו האדם שהכי נוכח בחיינו, mm-hmm. נכון?
כן.
עבור רובנו, אנחנו לא. בום, ככה. זה מייק דרופ, אפשר ללכת.
דרופ דה מייק.
אני חושב שזה אחד האתגרים הכי הכי מעניינים שיש לנו בחיים. זה המסע הזה של לחיות, תוך כדי זה שאני מודע למי ומה אני. ואולי נתחיל דווקא מהסוף. זאת אומרת, נתחיל מלמה זה חשוב. ואחר כך נצלול לתוך זה. זה נורא נורא חשוב, בכיוון שכל מה שעוצר אותנו בחיים, כל החסמים שלנו, כל הדפוסים השבורים שמחזיקים אותנו תקועים, יושבים איפשהו בתוך הצל שלנו. כשאני אומר צל, אני מדבר על האספקטים הפסיכולוגיים שלנו, שאנחנו לא מודעים אליהם, לא רק לא מודעים אליהם, בורחים מהם. כן? זה מושג של יונג שדיבר על על השדו, והוא אמר בעצם שיש לנו עולמות פסיכולוגיים שלמים שיושבים לנו עמוק, אפשר לקרוא לזה במרתפי התודעה. אני לא רוצה לראות את הפחדים שלי, אני לא רוצה לראות את התאוות שלי, את הצרכים שלי. זה יושב ככה עמוק עמוק בתוך הצל. אבל מה קורה במציאות? במציאות אני מונע מאותם פחדים וחששות ושאלות ותאוות וצרכים וכל אותם דברים שיושבים לנו עמוק עמוק בפנים. ואז בעצם אני מנהל חיים שכל כך הרבה בחירות שלי לא מגיעות מתוך מקום בריא של אני יודע מה נכון לי ומתוך זה אני בוחר, אלא אני מתגלגל לתוך סיטואציות בגלל שאני נמנע לפגוש את עצמי ואת כל החתיכות היושבות בצל. אז התחלתי כאילו מהסוף. כן. למה, אז למה זה חשוב? אז בעצם מה שאנחנו מדבר עליו היום זה מין מסע כזה לתוך השאלה, של למה אני רוצה לפגוש את עצמי ואיך אני יכול לפגוש את עצמי, כדי להעביר את כל החתיכות האלו מהצל אל האור, ואז באור פתאום מתרחש נס, וזה נס הבחירה. כי כשאני רואה, אני יכול לבחור. אני יכול לבחור, או לפחות לאט לאט, אני יכול לבנות חוויה של בחירה. וכשאני לא רואה, וכשאני מתעלם, זה פשוט יושב לי כמו, כמו אבן ריחיים, עמוק עמוק בתוך התודעה שלי, וינווט לי את החיים לא בריא.
אז בעצם קארל יונג הגדיר את, את הצל בתור כל ה... ככל הדברים שאני לא כל כך רוצה לפגוש בעצמי, או שזה לא מקובל להביא אזורים של בושה, אזורים של אשמה, אזורים שאני כאילו לא בן אדם טוב,
בדיוק.
או מוסרי.
המון שיפוט,
רגשות
נכון.
רגשות שאני לא רוצה לשפוט, כזה בדיוק. לפגוש בעצמי, נגיד נכון. דברים כמו קנאה, או קצת שמחה לעד ככה שמישהו נכשל, ואני כזה...
כן, אני לא יודע, אני לא אגיד, אבל בדיוק, נכון,
אני לא מהסוג הזה.
מה פתאום?
כן, אז איך הצל שונה מפשוט להגיד מקומות של, לא יודעת, החולשות שלי או הקשיים שלי? כלומר, מה המיסטוריות של הרעיון הזה של צל?
נכון.
מה זה מביא לנו?
שאלה מעולה. אז הצל, הסיבה שהוא כל כך עוצמתי, זו עובדה שלרוב הוא נולד בטראומה ובקושי. זאת אומרת, מתוך נקודות בחיים שהן קשות, כואבות, סופר מאתגרות ברמה שאני לא מסוגל להתמודד עם הסיטואציה, אני דוחף אל הצל. הרי למה בכלל משהו נדחף אל הצל? כי כשאני רואה אותו והוא יושב לי מול העיניים, הוא מאתגר אותי מנטלית ברמה שאני לא מסוגל להתמודד עם זה. אמרת בושה, בושה זו דוגמה נפלאה. אוקיי? אם אני עברתי איזושהי חוויה, נאמר, עם הילד שלי, שאני מרגיש שאני לא, לא נוכח מספיק. אם אני מסתכל על החיים שלי, הדבר שהכי הכי מאתגר אותי, זו השאלה של האם אני הורה מספיק טוב. כל הזמן עם השאלה הזו, האם אני נוכח מספיק, האם אני אוהב מספיק, האם אני נותן מספיק. שאלה בלתי, בלתי נגמרת ביום-יום שלי. וגם מה שבאמת קשה עם סיפור הצל זה שאנחנו צוברים כל הזמן. ואז זה מצטבר ומצטבר ומצטבר, ואז הצל מתמלא. ואז מהסיבה הזו, שאת למה הצל כל כך חשוב? מהסיבה הזו, בגלל שהוא נוצר במקומות האלה, הוא מאוד עוצמתי וחשוב שנפגוש אותו.
אז איפה זה משהו שאני לא פוגשת אותו? כי אני חושבת על דברים שאתה אומר עכשיו, נגיד מחשבה כמו אני לא מספיק, או זה לא מספיק טוב. זה משהו שהוא מאוד נוכח בחיים. זה לא איזה משהו שאין לי גישה אליו, או שאני לא חושבת עליו, או שאני צריכה עבודה מעמיקה כדי לדעת שיש לי את המחשבה הזאת. זה שם, אני מודעת לזה. אז מה ההבדל בין פשוט קושי שיש לי, לבין צל שאנחנו אומרים, אין לי גישה לזה. אתה מבין איפה אני לא מספיק
לגמרי. מבינה? לגמרי, את מדברת בעצם על רמת מודעות, זאת אומרת, עד כמה אני רואה. ואני אגיד כמה דברים. קודם כל אני אגיד, המקום הזה שבו את רואה את אני לא מספיק טובה, ואת מרגישה מתי זה מבצבץ מתוך התודעה, ומתי זה נוגע לך בהתנהלות מול היום-יום שלך, את כבר מדברת על איזושהי ליגה אחרת של התנהלות תודעתית, שלרובנו אין. יש מחקר מרתק, שבו מביאים קבוצה מאוד גדולה של אנשים, ובסיבוב הראשון בודקים את רמת הרגישות שלהם למכות חשמל. עד כמה זה כואב להם, עד כמה קשה להם זה. אלה שמגיבים בקלות, אלה שזה לא קשה להם, לא כואב להם, מנופים מהמחקר. אז אנחנו נשארים רק עם קבוצה שמכות חשמל מאוד מאוד לא נעימות להם. ובשלב הבא של המחקר, שמרגיש לנחקרים ממש לא קשור לשלב הראשון, אנחנו מביאים אותם, אומרים להם שיש איזשהו אספקט חינוכי שאנחנו מיד נגיע אליו, אז בינתיים תמתינו בבקשה כאן בחדר, מכניסים אותם לתוך איזשהו חדר, מבקשים להם להשאיר בחוץ תיקים, ספרים, פלאפון, הכל נשאר בחוץ, אז הם בעצם נכנסים לחדר הזה בלי כלום. ומתיישבים מול שולחן, ואנחנו אומרים להם, יש פה שולחן, יש פה כיסא, תשבו בבקשה, ואז אנחנו אומרים להם, תראו, השולחן הזה יש פה כפתור אדום. הכפתור הזה הוא חלק מניסוי אחר שאנחנו מעבירים. ואם אתם לוחצים על הכפתור האדום הזה, אתם מקבלים מכת חשמל. וזה מאוד כואב. אז אנחנו אומרים לכם בצורה מאוד ברורה, לא לגעת פה, זה לא חלק מהניסוי שלנו, אנחנו נחזור בעוד רבע שעה, ת, תודה, שלום, סוגר את הדלת. אוקיי.
מרשמלו טסט למבוגרים?
מרשמלו טסט למבוגרים. אבל מה מרתק פה? שבמרשמלו את יכולה להבין למה לקחו, נכון? המרשמלו מתוק, המרשמלו קוסם לי.
כן.
למה לעזאזל שאני אלחץ על כפתור שנותן לי מכת חשמל כשאני חלק מקבוצה של אנשים שכבר סיננו מראש שמכת חשמל מאוד מאוד לא נעימה להם? זאת אומרת, אי אפשר אפילו להגיד, טוב, אין לו בעיה קצת לחטוף איזה מכת חשמל בקטנה. לא, זה לא נעים לי. המספרים מראים, בא לך נחש?
80%.
66.
אוקיי.
איך, אז זה, אני, באמת, אני, זה מטורף. עכשיו, כשנכנסים, כשצוללים לעומק הסיפור הזה, מה לך עולה בראש? אני אומר, 66 אנשים, אחוז מהאנשים שישבו שם, לחצו על הכפתור, מה עולה לך בראש? כאילו, מה הייתה חוויה שם?
שהם יושבים שם והם מסתכלים על זה, ובהתחלה הם כזה, אוקיי, זה לא קשור אליי, ואז הם מסתכלים על זה, והם כזה, מעניין, אבל מה הם מתכוונים כשאומרים, מכת חשמל? כאילו, מה, ממש, מכת חשמל, או שזה כזה, כזה, הם סתם זהירו אותי, ואולי אני יכולה להתמודד עם זה, כזה, מה יקרה אם אני אלחץ? אני פשוט אראה פעם אחת, ואני אראה איך זה. ואז הם באים ללחוץ, ואני כזה, אוקיי, לא, כן, לא, כן, טוב, בסדר, יאללה. ואז הם מתחשמלים.
ואז מתחשמלים.
ככה אני דמיינתי אותי.
כן. אז קודם כל, זה מקסים, כי זו גישה נורא אופטימית, כי את הולכת על אספקט הסקרני. אני סקרן, מה קורה פה? במציאות מה שקורה, וזה גם מה שהנחקרים מדברים עליו בראיונות שאחרי הניסוי, הם משתגעים מהחוויה של לשבת עם עצמם, כשאין להם שום אמצעי מילוט.
כמה זמן הם לבן?
בין רבע שעה ל-20 דקות.
מה, זה לא הרבה זמן.
תקחי, שימי מצלמה בבית קפה ממוצע, בן אדם מתיישב, מחכה לחבר חברה. תראי אחד שלא שולף את הפלאפון שלו. אחד. אין יצור כזה. אין דבר כזה. אני עם עצמי, נבר. ופה זה מתחיל. פה זה מתחיל מהחוסר. אנחנו בעצם יצרנו, הפכנו את עצמנו ליצור, שמסוגל לעשות כל דבר פרט ללפגוש את עצמו. למה מדיטציה שהיא, מדיטציה זה דבר מרתק, אני הרבה מאוד מהמחקר שלי סביב המדיטציה, ואני מלמד מדיטציה, ואני מסמיך אנשים להיות מורים למדיטציה, כי זה עולם שאני מאמין שהוא באמת משנה חיים. ואני חושב שיש סביב המדיטציה מין איזושהי גלוריפיקציה כזו, איזושהי חוסר הבנה בסיסי של של החוויה עצמה. ולמה? כי תמיד אומרים לנו, תשב, תמדוד, אתה תהיה מאושר, זה יעשה לך טוב, ואז אנשים יושבים ומודים, וזה פאקינג סיוט, וזה נורא. ולמה זה לא נעים? מכיוון שכשאנחנו יושבים למדוד, עבור חלקנו אפילו בפעם הראשונה, אנחנו פוגשים את עצמנו. כל אותם תחושות, כל אותם דברים המקור שלהם, אגב, הוא בשדו, מה שדיברנו קודם, כן? בצל. כל אותם דברים שיושבים במרטפים של התודעה שלנו, שולחים את הווייב הרגשי, קוגנטיבי, אל תוך התודעה. ואנחנו פתאום רואים ושומעים את כל הדברים האלה שאנחנו לא רוצים ביום לשמוע, ולכן אנחנו שופטים את הפלאפון, לכן אנחנו פייסבוק, וויינט, תן לי כל דבר, כי אם אני לא משתמש בהם, אני פתאום מרגיש, ופתאום להרגיש את עצמנו. לצלול פנימה ולהרגיש מה באמת קורה, זה מצד אחד התהליך המרפא ביותר שאנחנו יכולים לתת לעצמנו, ומצד שני, במקביל ובו בזמן, זה גם התהליך הכי מאתגר שאנחנו יכולים לבקש מעצמנו. וזו הסיבה שאותם אנשים במחקר ההוא מיד הולכים אל הכפתור, כי הם אומרים, וזה בעיניי האבסורד הגדול, וזה בעיניי התמצית של מה שאנחנו מדברים עליו, הם אומרים בגרסה כזו או אחרת, אני מעדיף ללחוץ על כפתור שאני יודע שייצר לי סבל וכאב, משהו לפגוש את עצמי. וזה בעיניי הכרזה מטורפת. וזה חלק מהמסע הזה שאנחנו צריכים ליצור עם עצמנו, לפגוש, לפגוש.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני רוצה לבקש ממך לתת דוגמה לדבר כזה.
בתור דוגמה בואי ניקח מטופלת שלי. Okay? בשנות ה-40 לחייה, הגיע אליי במקור מכיוון שלא הצליחה למצוא מערכת יחסים רומנטית. הרגישה שהיא תקועה בנושא הזה וזקוקה לתמיכה. ומתוך העבודה היא חולקת שכשהיא הייתה ילדה, בת 10, אח שלה, שלה הייתה מאוד 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 קרובה, הם היו אחים מאוד אוהבים וקרובים, הוא נהרג בתאונת דרכים. אוקיי. אני מתייחס לזה בתור משהו שהוא באופן יחסי עובד בעין, ואם היא הצליחה לשחרר ולהמשיך הלאה. אבל תוך כדי טיפול, מה שבעצם עולה, זה שזה עדיין יושב לה מאוד 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 חזק בפנים. התחושה העמוקה הזו של האובדן, והכאב שנובע מלאבד כשאני מאוד קרובה. תוך כדי עבודה, מה שעולה לנו, זו התובנה שהיא לא מוכנה לעבור את זה שוב. והיא בבחירה לא מודעת, אני מדגיש את המילה לא מודעת, עד העבודה שאנחנו עושים, לא מאפשרת למערכות יחסים להעמיק, מכיוון שאם מערכת יחסים תעמיק, ואם ייווצר החיבור והקשר הזה, ואם זה ייגמר, היא תביא את עצמה שוב לאותו מקום של כאב, שהיא לא מוכנה בשום אופן ברמה הפסיכולוגית לחוות שוב. אז הנה דוגמה קלאסית לאדם שמתנהל ביום יום שלו, שחווה מה שהוא חווה, לא מודע איך בתוך הצל יושב פחד עצום, שמנווט את חייה. אז בעצם אנחנו עושים עבודה של צלילה מבוקרת, עם המון חמלה, אל תיבת הפנדורה הזו. אל המפגש שלה עם הכאב שלה סביב המוות של אח שלה. כדי לעשות מעבר ממשהו שיושב בצל ומנווט ברמה הלא מודעת את הבחירות שלה, ולא מאפשר לה להתחבר וליצור היקשרות עמוקה, למצב שבו זה עובר אל האור, שבו היא רואה את זה, מסוגלת לעבוד עם זה, והכי חשוב, זה לא שולט בה. זו הנקודה הקריטית פה. וזה פאקינג עבודה מטורפת. עכשיו,
קשה.
קשה בטירוף. היא עשתה את העבודה. היא עשתה את העבודה, היא פגשה. ופתאום היא מסוגלת לפגוש אדם אחר ברמה הרומנטית, ולאפשר לקשר להעמיק, מכיוון שהפחד מהאובדן שלו כבר לא משתק אותה. היא עברה למצב של קבלה.
כן, או שהוא על השולחן. כלומר, אפשר לדבר עליו, אפשר...
בטח, זו נקודה...
אפשר לראות את הנקודות שבהם הוא גורם לה בתוך הקשר לעשות משהו.
בדיוק, זו נקודה מאוד חשובה. אני רוצה, אמרת משהו מאוד יפה, זה שזה על השולחן. זו נקודה מאוד, מאוד חשובה להדגיש אותה. כשאנחנו עושים את עבודות הצל, זה לא אומר שפתאום פלופ זה נעלם. זהו, עכשיו אני חופשי לגמרי, זה כבר לא מטריד אותי בשום צורה. לא. רק מעבר מי זה שולט בי ואני לא רואה, למצב של זה מול העיניים שלי, ואני יכול לבחור. זה עדיין יכול לכאוב, זה עדיין יכול לחוץ על הכפתורים, אבל האינטנסיביות של זה לא משתקת. לא גורמת לי באופן אוטומטית להתנהל בצורה שלא בריאה לי, אלא מאפשרת לי לבחור. אז כן, זה על השולחן בדיוק.
וואו. אני תוך כדי באסוציאציות נזכרת שיש איזה סיפור שאימא שלי תמיד מספרת על אח שלי. שכשהוא היה ילד בערך בן 5, אז הם הלכו ביחד ברחוב, כך מספר הסיפור. והוא כזה רץ מסביבה ודרך על הצל שלה. ואז הוא שאל אותה, תגידי, זה כואב לך כשאני דורך לך על הצל? וזה סיפור מאוד מאוד חמוד, שכזה רץ הרבה במשפחה. והוא התחבר לי למקום הזה של האם זה כואב לנו, כן? כשדורכים לנו על הצל, האם זה מקום שבו אני כל כך לא רוצה לפגוש משהו, שברגע שמישהו מזכיר לי את זה, אני פוגשת את זה בעצמי, יש טריגר, אז פתאום צף לי הכאב. ואני חושבת שגם פה יש אולי רמות של צל, כי... יכול להיות שבשביל מישהו מסוים, נגיד אני, להגיד, אני מרגישה הרבה פעמים שאני לא מספיק טובה, זה כבר כזה, אוקיי, אני יכולה להגיד את זה. ואני רואה איפה זה עוצר אותי, ואני יודעת להתמודד עם זה, אבל אני חושבת שתמיד יש עוד רמות של המקומות שאולי זה פחות מקובל מבחינת עצמנו לפגוש את זה. אז יכול להיות משהו שהוא כאילו בכזה הגדרה הכללית נשמע דבר פגיע וקשה להגיד אותו, אבל בשביל הבן אדם הספציפי, בנקודות הספציפיות שלו,
כן. זה כזה... זה כבר יושב באזור נוחות.
כן, כלומר, אולי כבר עברתי איזה שלב עם זה, ואני כבר אומרת את זה, אבל אז בן אדם יגיד שהוא לפעמים חסר ביטחון, או שהוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב, או שהוא מתעצבן מהר, או שהוא מכור לסיגריות, או כל דבר שכזה, הנה, אני מידע על עצמי שיש לי קושי, אבל להודות שאני נגיד שמחה שמישהו אחר נכשל, או שאני רואה את ההצלחה שלך ואני חומדת בה, או שאני, יש לי מחשבות על ה, לא יודעת, פנטזיות מיניות על האחות של אשתי, זה כבר, כאילו,
מהמם מה שאתה אומרת. זה מקסים מה שאתה אומרת.
מקסים.
לא, זה לא מקסים במובן של לילית, זה מקסים במובן שזה מאוד נורא מדויק ומאוד אמיתי, ואני חושב שבעצם מה שאתה אומרת זה שכולנו בחרנו איזשהו מקום אחד, שאנחנו מחבקים כבר את, את הסיפור, וזה הופך להיות הפרונט סטורי שלנו. זאת אומרת, הסיפור מקדימה שאם אני צריך להביא זה, אז את, את זה אני אביא, על זה אני אדבר. נגיד, כשאני הלכתי קודם לסיפור של לילדים שלי, אז זה, זה הסיפור שלי שאני מביא. אם זה קל לי, אם זה ממש קל לי. אבל מה שמסתתר מאחוריו, זו חוויה שהייתה לי כשאני הייתי צעיר, ואבא שלי חלה בסרטן, ו... ואני סוחב את החוויה מכיוון שבדיוק השתחררתי מהצבא, וסוף סוף אני יוצא לחופש, אבא שלי חלה בסרטן, ואני פתאום צריך לשבת שם ולטפל ולהיות ההפך המוחלט מהחופש שכל כך קמתי אליו, כמעט 4 שנים הייתי בצבא, רציתי כבר, ולא באמת הייתי שם. זאת אומרת, הייתי שם, אבל לא באמת הייתי שם, ואני חושב שאני סוחב איתי את התחושה של של בושה על זה שלא נתתי, לא הייתי שם, לא נתתי לאדם שכל כך אהב אותי וכל כך הגיע לו לקבל את את הנוכחות והאהבה שלי. ואני חושב שזה מאוד מתחבר לחוויה שלי היום מול הילדים.
והוא נפטר
מאוד מהר, 4-5-6 חודשים, זה הסרטן ריאות. אבל את הכאב שלי אני סוחב, והוא ישב בצל המון המון שנים, ועשיתי המון עבודה כדי להוציא אותו מהצל אל האור, כדי שהוא לא ישלוט בי, כדי שלא ינחה אותי. מבינה, אם מישהו סוחב דבר כזה, אז הוא לדוגמה בקלות יכול להישאר במערכות יחסים רומנטיות לא בריאות, רק מתוך תחושה של אני לא יכול ללכת, אסור לי ללכת. עשיתי את זה כבר, זה לא בריא, זה לא נכון, זה נורא והיום, זה לא מי שאני רוצה להיות, אם הוא נשלט כשזה מעצל. ואז כשזה יוצא אל האור, אז אפשר לעשות עבודה, וזה מה שדיברתי כשאמרתי, כשמוצאים אל האור, אז פתאום יש בחירה. אז אני רואה, אוקיי, אז זה סוחב אותי משם, אז אני רואה את זה, אז זה לא אומר שזה לגמרי נעלם, אבל לפחות אני רואה ואני יכול לבחור, במקום שזה אוטומטית מוביל אותי להתנהגויות לאו דווקא בריאות.
קודם כל, תודה על השיתוף הזה, שאני חושבת שזה מאוד אמיץ לשתף, ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מבלבל, כי אם היה כל כך כדאי לגשת לזה, אז כבר היינו עושים את זה בלי לשמוע את הפרק הזה.
אני אגיד לך למה זה לא קורה.
כן.
כי אם אני אגע בזה, זה כואב. זה כואב. הרבה מאוד אנשים שאני עובד איתם, בקבוצות או בטיפול או לא משנה, בבריטים, אומרים לי, זה תהליך מדהים, אני צומח, אני גדל, הכל נהדר, אבל זה גם קצת כמו כללה. כללה, הכללה הזו של, של, של פתאום אני רואה ופתאום אני לא יכול לברוח מעצמי. אז קודם כל, זה מאוד נכון מה שאת אומרת. מאוד נכון. עכשיו, אני גם אוסיף ואגיד ש, מיד אחרי טראומה, הבחירה הנכונה עבור רוב האנשים היא לא לעשות את מה שאנחנו מדברים עליו. הבחירה הנכונה היא להיסגר. הבחירה הנכונה היא, לאפשר לקהות החושים להתקיים. והסיבה לזה היא שזה מנגנון הישרדות פסיכולוגי. אנחנו לא במקום שאנחנו מסוגלים להתמודד עם מה שיצוף ויעלה מתוך תיבת הפנדורה במידה ואני פותח אותה. ולכן גם אני אומר שבמידה ומישהו בוחר לצלול פנימה, זה צריך לעשות בצורה הדרגתית, בצורה בריאה ומסודרת, וזה צריך גם לבוא בנקודת זמן בחיים שבה את או אתה מרגישים ש... יש את המשאבים הפנימיים. אני מסוגל לעשות, אוקיי, יש לי עכשיו את הריסורס, יש לי עכשיו את האנרגיה, את ה... זהו, אני הולך פנימה, אני רוצה לשבור את הדפוסים, אני רוצה לצמוח ולגדול מעבר לחיים שמרגישים לי קצת מוגבלים כרגע, ואני סוגע להתמודד עם זה. בפסיכולוגיה החיובית יש כל מיני צורות לדבר על אושר. אחת הצורות הקלאסיות מבחינות בין שני סוגים של אושר. ההדוניק הפינס זה האושר שלנו שהוא מבוסס על פלז'ר, על תענוג. אני אוכל עוגת שוקולד, או הבוס אמר לי שאני עובד נהדר, או כל מיני רגעים כאלה שאוח, זה מרגיש טוב ונהדר. ויודיימוניק הפינס הוא מבוסס על מודעות עצמית, היכול יש לי לראות את עצמי, להבין את עצמי, למצוא משמעות בחיים, למצוא את הייעוד שלי. ומה שאנחנו יודעים ממחקר בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שבשביל לחיות חיים שלמים, בריאים, מאוזנים, אני צריך את שניהם. מה שאנחנו יודעים מהמחקר זה שהדוניה, יש בה רק רגשות חיוביים, יש בה רק תחושות טובות. ברגע שיש איזשהו אספקט של תחושה לא טובה, או קושי, או אתגר, זה by definition, לפי הגדרה הוא כבר יצאנו מעולם ההדוניה. לעומת זאת, היודיימוניה היא מרתקת כי היא מכילה הכל. וכחלק מהרגשות האלו, הוא כולל בתוכו גם את היכולת שלנו לקבל, לחבק את הכאב, לחבק את הקושי, את ה... יש מחקרים שלוקחים אנשים ושואלים אותם על איך הם מגדירים אושר. ואז מחלקים את זה לאלו שמגדירים אושר בתור משהו כמו, אושר זה רק כשאני מרגיש טוב. זאת אומרת, רק מאפשרים להראה. לעומת אנשים שבראייה שלהם את האושר, יש גם את הקושי ואת הכאב. ומה שמראים דרך המחקרים האלו, זה שיש הבדל מאוד ברור בין הקבוצות האלה, ביכולת שלהם להתמודד עם אתגרים בחיים. ברגע שיש רגעים קשים, הקבוצה שמגדירה אושר בתור רק תחושות חיוביות, הם קורסים, הרבה יותר קשה להם. כי לפי ההגדרה שלהם של אושר, הם איבדו את האושר, כי קשה לי, ואז אני מתוסכל, או עצוב, או מבולבל, אז אני כבר לא מאושר, לפי ההגדרה שלי של האושר. אלו שבהגדרה שלהם של האושר מכילים את כל הרגשות היותר קשים האלו, יש להם יכולת להתמודד עם הקושי בצורה הרבה הרבה יותר גבוהה. כי מבחינתם זה בסדר, זה חלק מהמשחק. המשחק הזה שנקרא חיים. עכשיו, למה אני מעלה את כל כן. זה? כי היודיימוניה היא מקושרת מאוד מאוד חזק לנושא של השיחה שלנו היום, ליכולת שלי לפגוש את עצמי. המסע היודיימוני שלי, המסע הזה של להבין מי אני, להבין את הצל שבי, לשחרר אותו, לפתוח חללים חדשים בתוכי, הוא מקושר בצורה מאוד מאוד חזקה לעולם הזה של משמעות וייעוד.
כן, אני קודם כל אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, במיוחד בהקשר הזה של אני צריכה כוחות ומשאבים כדי לעשות את זה. וזה מתחבר לי לשני דברים, גם משהו שהוא קצת יותר מחקרי וגם משהו קצת יותר אישי, שאנחנו רואים במחקר שמודעות עצמית והיכולת להתבונן פנימה ולראות, נקרא לזה בצלילות, הולכת עם well-being, כשיש בתוכה גם את המרכיב של ה-self-compassion, של חמלה עצמית, שוואי, כמה פרקים, הזכרנו את זה הרבה 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 פרקים, כי בלי זה, אני יכולה מתוך מה שאנחנו נגיד קוראים לו הצל שלי, לראות את הצל שלי ולשפוט את עצמי עוד, ולהיכנס לאיזה לופ של אני חרה, ועכשיו אני גם רואה כמה אני חרה, ואני, אתה יודע, זה downward spiral, כזה זה רק הולך ואני רק נהיית עוד יותר נוראית בעיני עצמי. ואם אין לי את החמלה העצמית, או נקרא לזה את גם אקסטרה נקודות האלה בבנק של כזה, וואלה, קודם כל, את בסדר, כזה, עשית עבודה יפה, את עושה את הכי טוב שלך, ומתוך זה, בואי נראה את המקומות שעוד לא, אז הרבה יותר קל לי להחזיק את זה. ואני חושבת גם על עצמי שיש דברים שהם הרבה יותר קל לי לראות אותם או להודות בהם היום, כי אני מרגישה שכבר עשיתי דרך במקומות אחרים. אז אני חושבת שמתוך, נגיד, המקום, אם ניקח את המקום שלה, אני לא טובה מספיק. אני חושבת שלפני כל הדרך שבה יצרתי דברים, הייתי הרבה יותר מתביישת בזה, כי האימפוסטר סינדרום, הוא מרגיש כזה, אוקיי, אני יודע, אני באמת לא טובה מספיק, ואין לי כזה, עכשיו אחד לא יודע, נכון? כזה, שלא יעלו עליי. וכשראיתי את הקול הזה בתוכי, ואני עדיין רואה אותו, והצלחתי, כמו שאתה אומר, בחירה, להמשיך לעשות על אף הקול שעדיין נמצא שם, אבל להמשיך לעשות, אז נוצרו דברים בזכות זה בעולם. עכשיו, האם אני מסתכלת על זה ואומרת, וואי, הם מדהימים? לא. עדיין יש בי את הקול שאומר, פה זה לא טוב מספיק, ופה זה לא טוב מספיק, ופה אכלת יותר, וכל הדבר הזה עוד קיים שם, אבל זה שיש אותם, זה מנוע מאוד גדול שמאפשר לי בכלל לתת לקול הזה מקום, ולהגיד, אוקיי, את מכירה את הקול הזה, את לא יודעת איפה הוא מופיע, את יודעת איך הוא מנהל אותך, וחשוב לי להגיד את זה, כי אני חושבת שיש משהו בלהציע, לעשות את עבודת הצוללים, מבלי המקום הזה של הרגע, וואלה, אני בסדר, אני גם לא לוקחת את עצמי כל כך ברצינות בקטע טוב, שהוא חשוב. ואני חושבת שזה בדיוק המקום של השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, של ההבחנה הזאת בין איפה מודעות עצמית היא מועילה, ואיפה היא לא מועילה. כי אנחנו רואים במחקר את שני הכיוונים, נכון? אנחנו רואים את המקום שבו מודעות עצמית זה המפתח, כמו שאתה אומר, לחופש ולבחירה, ולכזה אפשרות לראות עוד צדדים שבי ועוד קולות כאלה, והמקום שבו זה הופך להיות נבירה, הורדה עצמית, יותר מדי חיתות בעצמי של כזה, יאללה, תצא מהתחת של עצמך, סליחה על הביטוי, ולך תעשה משהו כאילו, אתה יודע, בשביל העולם, או פשוט תעשה משהו, במקום כל היום לחשוב על עצמך.
לגמרי, לגמרי.
אז תעשה לנו את הגבול, כאילו, איפה זה הופך להיות מטוב ללא טוב?
לגמרי. את במובן מסוים, את כבר עשית את הגבול, כי מילת המפתח פה,
היא גבול, סתם.
יפה,
גבול. גבול, גבול, גבול.
ויאללה ביי. לא בדיוק, אלא יותר כמו השאלה של מהי מערכת היחסים שאני מפתח עם מה שאני מוצא. בקלות, כשאני צולל פנימה, אני עלול להיכנס לסרטים על מה שאני מוצא.
אבל יש דברים שהם כאילו באמת, אנחנו אומרים את זה באמת לא בסדר. כלומר, אם הצל שלי זה שאני הומופוב, או הומופובית. האם הצל שלי הוא שאני חושבת שאני יותר טובה מאנשים אחרים, או שאני, יש לי משיכה מינית לילדים. אתה יודע, אני רגע כאילו הולכת שנייה למקומות כזה, בוא ניקח את זה, אתה יודע, אבל גם, אז המקומות האלה, אבל גם המקומות שאני אומרת, אני באמת, באמת כזה, לפעמים חושבת דברים לא טובים על אנשים, או מאחלת להם שיקרה משהו. אתה יודע, המקומות האלה שאני אומרת, זה באמת לא בסדר, נכון?
נכון, נכון, נכון. עכשיו, פה קורה משהו מאוד מעניין. רוג'רס, אבי הקאונסלינג סייקולוגי, נהג לומר, היכולת שלי להשתנות מתחילה ברגע הקבלה. וכאן נוצר פרדוקס נורא מעניין. כי המון מאיתנו אומרים לעצמנו, אני לא יכול לקבל את עצמי. למה? כי אם אני אקבל את זה, אני הופך להיות פסיבי. אז זה אומר שזה בסדר. וזו, פה, זה השורש של החוזר הבנה שלנו, של ההשפעה, של שיפוט לעומת קבלה. כי המון אנשים אומרים לעצמם, איך אני אשתנה? אני בא לעצמי בתחת. אני אגיד לעצמי, תזיז את עצמך. זה, 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 זה חרה של גישה. זה לא בסדר. וככה אני ענוע. כן? אז אנחנו מפרשים בעצם את השיפוט כתנועה, ואת הקבלה כפסיביות. מה אנחנו רואים במציאות דרך אינסוף מחקרים. השיפוט משתק אותנו. השיפוט גורם לנו לרומינציה. השיפוט גורם לנו לקרוס לתוך עצמנו ולהעצים ולהגדיל את מה שמלכתחילה שפטנו את עצמנו עליו. אוקיי? בעוד שהקבלה מרככת אותנו והופכת להיות שלב ראשון בתהליך השינוי. אם אני רוצה לשחרר את הקושי שלי עם האלכוהול, לדוגמה, אז לשפוט את עצמי על זה שאני שותה, זו הדרך הבטוחה ללשתות יותר. אם אני רוצה להגיע למצב שאני משחרר את האלכוהול, השלב הראשוני בתהליך הזה הוא לחבק את העובדה שאני שותה, ושאני צריך לשתות. כן. ושיש בי איזשהו כאב וקושי שאני בגללם שותה. אם אני לא עושה את תהליך הקבלה הראשוני הזה, אני לא אצמח ואצא מהשתייה.
לא יודעת אם הייתי משתמשת במילה לחבק, אבל כאילו בוא נתפשר על לקבל. כאילו לחבק זה מרגיש לי כזה, לשמוח בזה, להגיד, אתה יודע, מה אני מחבקת? אני מחבקת מתוך אהבה, מתוך רצון להתקרב עוד, חיבוק זה פעולה מאוד מאוד נעימה, כלומר, משהו בביטויים כאלה, כמו לחבק את הפחד, לחבק את ההתמכרות שלי, מרגיש לי כזה לעשות איזושהי אידיאליזציה לתהליך הזה.
הבנתי, אז אני דווקא אדבק במילה.
כן, אוקיי.
אני אדבק במילה, ואני אגיד לך מה אדבק במילה, מכיוון ש... כשאת עושה את המסע הזה הרבה, 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 לאורך שנים, אני אומר לתלמידים שלי, let's befriend it, befriend.
להתיידד.
להתיידד, אוקיי. אבל חברות עמוק יותר מידידות.
נכון.
זה קצת כמו התזזות, אבל...
להתחבר.
ואז את מגיעה למצב שהדברים האלה עולים, ואת באמת יכולה לחבק אותם. את מייצרת מערכת יחסים חדשה, עם כל מה שבעבר היה... בתוך המקום הזה של, זה לא נעים לי, אני לא רוצה, אני לא רוצה לגעת בזה, לתוך מקום של, עכשיו, עוד פעם, וזה פה הפרדוקס, כשאני אומר לחבק, אז אני חושב שמה שעולה לך בראש, זה, אז זה סבבה, אז זה טוב, אם אני מחבק, אז שישאר כאן, לא. זה שאני מחבק אותו, רק כל מה שזה אומר, זה שאני לא מפחד ממנו. איך אני יכול לעשות את זה? איך אני יכול ברמה הפרקטית לצלול פנים? אז אני אתחיל מזה שאני אגיד, שלכל אחד מאיתנו, המסע פנימה הוא מאוד אישי. מאוד מאוד אישי. זה בעיניי גם, אני עושה המון עבודה סביב רוחניות, וזה בעיניי גם ההבחנה בין הרוחניות לדת. ששתיהן יפהפיות, רק שהדת אומרת לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, איך אנחנו צריכים להתנהל, כדי לעשות את זה כמו שצריך. בעוד שהרוחניות היא הזמנה למסע אישי, שיכול להתבטא באלף ואחת צורות. אז אני רק אומר שהמסע פנימה למודעות העצמית, כמו הרוחניות, זה מין תהליך אישי שאני בוחר ויוצר, אני הכימאי ואני עושה תרכובות בעצמי. אני מתחיל עם זה רק כדי להגיד שאין פה שום משוואה פשוטה וברורה שאומרת, תעשה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, את זה שבועיים, את זה חודשיים, ובום, יש לך את הסלילה הזו אל הצל ואתה משתחרר מעצמך. אבל יש בחירות שאני יכול לעשות. אני יכול, קודם כל, למדות. תהליך המדיטציה הוא תהליך שלוקח אותנו פנימה. הייתי אומר שהגורם מספר אחת לזה שאנשים מפסיקים למדות, זו העובדה שהמדיטציה מאמתת אותם עם הצל שלהם. אני יושב למדות, דיברתי על זה קודם של למדות, אני מצפה להרגיש נפלא, ופתאום אני מרגיש חוסר סבלנות. ופתאום אני מרגיש... כאב, פתאום אני מרגיש קושי, פתאום אני מרגיש אפילו כאב פיזי, פתאום אני מרגיש קנאה עולה בי. אז אני מיד מתנתק מזה, רגע, רגע, לא לזה נרשמתי. אבל בעצם מה שקורה זה שאני פוגש את עצמי. חתיכות מהצל שלי שהן יחסית קרובות לפני שטח המודעות, מתחילות לבצפץ, ואני מתחיל לראות ולהרגיש אותן. אז זו בחירה אחת שאני יכול דרכה. להתחיל לגעת בצל, המדיטציה. בחירה נוספת שאני יכול לעשות, זה להיעזר במישהו. תרפיה, קואוצ'ר. כל אדם שמאפשר לי לשבת מולו, ויש בו את היכולת הזו להכיל, זו נקודה קריטית, כן? את היכולת הזו להזמין אותי לצלול פנימה, ומתנה למסע שלי, של המודעות העצמית. אז זו גם בחירה שאני יכול לעשות. אני חושב בכלל שכולנו צריכים להיות בתרפיה. באמת, כולנו צריכים לשבת עם בן אדם שיש לו את היכולות לעזור לנו לצלול פנימה, ולהיעזר בזה, זה דבר נפלא. תרפיה היא לא משהו שאני צריך ללכת אליו רק כשאני חווה טראומה או קושי. להפך, אדם בריא ושלם שרוצה לצמוח ולגדול, לשבת עם מישהו זה מתנה. הטבע הוא החוויה של קרבה לטבע, אנחנו יודעים מחקרים, לוקח אותנו עמוק יותר לתוך המודעות העצמית.
לגמרי. אני חושבת שיש עוד שיטה שיכולה לעזור לנו, שזה באמת לעקוב אחרי הטריגרים שלנו, כלומר כל פעם שאני מרגישה שעכשיו פתאום התעצבנתי, או פתאום נעלבתי, או פתאום הגבתי באיזה אופן קיצוני, ואת זה אני מרגישה, נכון? הרגש הוא סמן חזק.
מעולה, נכון.
אז זה בדיוק המקום, רגע לשאול שנייה, מה קרה פה? מה היו הפרשנויות שלי? איך אני הגבתי? איך המעגל הזה נשמר כל פעם מחדש?
נכון, זה כלי. נפלא שאנחנו יכולים לאמץ בתוך המסע הזה של, של הגילוי העצמי. ואני חושב שבשביל לעשות את מה שאמרת, התרגול של המדיטציה הוא מאוד 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 עוזר, כי אז הרבה יותר קל לנו לתפוס את עצמנו ולראות. כי הרי בסופו של דבר הדברים האלה קורים לנו כל הזמן, רק כשהם עוברים מתחת לרדאר אנחנו לא קולטים שהם קורים. ולכן כל הכלים שדיברתי עליהם, אם זה תרפיה, ואם זה תרגול המדיטציה, ואם זה יציאה לטבע, ואם זה, אפשר לדבר גם על, על, על ספרים, מה אני קורא? בכלל, מה אני מכניס לתוך הראש של? מה קורה?
אני קורא.
פרופ, הרגע הראינו שאנחנו כבר לא בני 21. אז...
אנחנו כבר לא בני 21, כי כאילו כבר הוציאו את... אלפים מתוכנית הלימודים.
את חושבת, אני חושבת שאני מכיר.
אני לא אתפלא ממערכת החינוך, כאילו
עדיין.
כי אלפי דווקא זה היה חומר טוב, אלפי, כן. אהבתי את הקלטות של אלפי. תן לי שם. בבקשה. תן לי לה.
אני קורא.
אוקיי. חשוב מאוד הפרק.
חשוב מאוד. אני חושב שבלי זה, בדיוק. אם אתם מאזינים, אני מבקש לעצור ולראות פרק שבלי סודות, אחרת אי אפשר פה... להמשיך. טוב. אז כן, הספרים הם כלי נפלא לעצב את התודעה שלנו ולצלול פנימה ולהזמין את התודעה למחקר האישי הזה. ואולי דבר אחרון, זה באמת כל מיני פעילויות שאנחנו יכולים במודע לעשות בשביל הצלילה פנימה. יוגה לדוגמה, יוגה שלא נעשית רק לצרכי תנועה של הגוף, אלא באמת בשביל לנשום ולהתחבר ולהרגיש, או כלי שאני משתמש בו המון, מלמד אותו המון, והוא פשוט מדהים, זה breathwork. כל העולם הזה של circular breathing, של נשימה מעגלית, holotropic breathwork וכולי, ששוכבים ונושמים בצורה מסוימת ופתאום עולים דברים ופתאום אנחנו רואים דברים ומרגישים דברים. אלה רק דוגמה, סמים לאנשים מסוימים בסיטואציה מסוימת, אם זה יש את האופציה ואפשר לעשות את זה, יש גם סמים מסוימים שיכולים לתת לנו...
היה על זה פרק בפודקאסט.
מעולה.
על פסיכדליה.
בבקשה, אז אם אתם רוצים פרק 89,
כן, זה לא 89, זה 127, אבל אל תשאלו למה זכרתם מספר.
במצח, את רצינית 127? וזה באמת זה?
כאילו אין לי איזה עכשיו מולי, אז אני צריך לוודא שצדקתי.
לא, אם תבטאי וזה נכון, להשאיר את החלק הזה.
אבל אני מניחה שזה נכון. אני אגיד לך למה, יש לי זיכרון ויזואלי, וכאילו פתאום עלה לי התמונה של הפרק, שכתוב חושבים טוב 127, עם תמונה שלי ושל דוקטור אילן וולקוב על פסיכדליה, אז יש מצב שזה נכון, ואם לא, אז סתם המצאתי עכשיו את כל זה.
אז זה סיפור, ואפשר לתוך, וזה לעולם לא יהיה, לא ישמע פרט אליי. אז באמת את הבחירה בפרקטיקות ספציפיות, ואז אם את מחברת את כל הרעיונות האלו שדיברנו, כל הטכניקות האלו, כל האופציות האלו, את בעצם מייצרת חיים שביום יום הצלילה פנימה, ראייה את עצמי, הופכת להיות חלק אינטגרלי ממי ומה שאני. זה האלף בית של חיים שהם מתוך תחושת משמעות וייעוד.
וגם יש משהו נורא מרגיע בזה שיש איזה אני שהוא אינטגרטיבי. כלומר, יש משהו שיש בי את החלק הזה, ואת החלק הזה, ואת החלק הזה, ואת החלק הזה, וזה גם באמת איזה מקום של יצירתיות. אני בדיוק קוראת עכשיו ספר שסיפרתי לך עליו, שאני מאוד מאוד נהנית מהקריאה שלו, ותוך כדי שאני קוראת, אני שואלת את עצמי, ממה את כל כך נהנית? כאילו, מה, בוא נפרק שנייה את הכיף שלך, לנערוס אותו רגע לתוך המרכיבים שלו. ואני, מה שאני מאוד אוהבת בספר הזה, זה שאני מרגישה שהיא ממש מדברת את הקולות שלה. כלומר, היא ממש מדברת אם דיברנו על צללים, אז היא נותנת מקום לדברים האלה שאם אנחנו עכשיו בשיחה, או אפילו אני מול עצמי, הרבה פעמים אני לא אגיד לעצמי את הסאבטקסט של הסאבטקסט של הסאבטקסט הזה. ויש משהו בלקרוא ספרים שהם לא ספרי עיון, אלא סיפורים, שמישהו פתאום שם את הקול הזה. במילים, והוא פתאום אומר את כל הדברים האלה שלה, כזה ראיתי מישהו שכזה, זה כבר לא לגיטימי שאני משך אליו, אבל אני עדיין נמשכת אליו, וזה גורם לי לחשוב, ולך בעצם אני בבזוג ש... כלומר, זה פתאום שם את זה על כזה, על הדף. ויש משהו נורא נחמד בלקרוא את זה רגע אצל מישהו אחר.
בדיוק.
ותמיד, לפחות אני, כשאני קוראת ספר כזה, אני ישר חושבת על הכותבת, ואני אומרת, זה באמת היא, זה לא באמת היא, מאיפה הביאה את הרעיונות האלה, זה מבוסס על סיפור אמיתי, ואני חושבת שבהרבה מקרים, כן, זה מבוסס על סיפור אמיתי, לא במובן שמה שכתוב בספר בדיוק קרה למי שכתב אותו, אבל זה בדיוק מביא את הצללים האלה, נכון? בתוך דמויות.
נכון.
וזה המקום שאני אומרת, אפשר להשתמש בתהליך היצירה שלנו, בכתיבה, בנגינה, בציור, נכון? תרפיה ואומנות, זה לא סתם תחום שקיים, כי זה בדיוק המקום הזה שפה אני רגע יכולה להוציא באופן אחר את הדברים האלה שיש בי.
נכון, נכון, ולראות אותם, בדיוק. אני חושב שמה שנדבר אלייך בספר הזה, מעבר לשאלה של אם זה קורה לה או לא קורה לה, אלא את פתאום מקבלת אישור לזה שגם לאחרים יש קול פנימי נורא מגוון שכל הזמן מבטא את עצמו דרך אישיות המשנה שעולה ברגע. מה שאני רוצה להגיד, יש לדוגמה איזושהי סדנה שאני עושה שתמיד תמיד יוצרת תהליכים מאוד מאוד עוצמתיים, ובסדנה מה שאני מבקש מהאנשים קודם כל, זה לעשות רשימה של כל אישיויות המשנה שלהם.
אישיויות המשנה.
כן, אני ניסיתי לתרגם סאב-פרסונליטי, הצלחתי?
כן, באופן טכני הצלחת.
באופן טכני הצלחת במציאות זוועת עולם.
כן, אישיויות משנה.
כן, זה מה שאני מסלע...
תתי
קטגוריה. כן. אישיויות משנה שלנו הן המורה, האימא, הפרפקציוניסטית, וכולי וכולי. כן, לכולנו יש רשימה של האישיויות משנה האלה. ומה שמרתק בסיפור הזה זה שלכל אישיות משנה יש כל משלה. וכל אישיות משנה כזו מנסה כל הזמן ללחוש לנו בראש מה ההתנהלות הנכונה. עכשיו יש לנו מין, תחשבי לראש שלנו, על התודעה שלנו כמו אוטובוס. האוטובוס הזה מלא באישיות משנה. עכשיו, גם מה שמעניין פה זה שהמיקום שלהם באוטובוס הוא לא שווה ערך. זאת אומרת, חלק מאישיות המשנה קרובות יותר. הרי מה הן רוצות? הן רוצות לנהוג. הן רוצות לתפוס את ההגה ולנווט את החיים שלנו. חלק קרובות יותר אל ההגה. חלק רחוקות יותר מההגה. וכולן מנסות בתודעה שלנו ללחוש, 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 ללחוש. עכשיו, מה שקורה לכולנו או לרובנו, זה כמעט כל אישיות המשנה, הן יושבות בתוך הצל. אני לא יודע מאיפה הלחישות האלו, מאיפה מגיע הצורך הזה. למה אני... עכשיו, כשאת קוראת את הספר שסיפרת, ויש את הטייפ, את הקלטת הזו שנותנים לך ככה ברקע, את מה עובר בראש, פתאום את רואה, רגע, רגע, אופה, גם לי בראש יש את הלחישות האלו, דרך זה שאת מתחילה לראות את אישיות המשנה, ואת הקולות שהם נוחשים בראש, את פתאום מתחילה לפענח את הדבר הזה שנקרא אני. את פתאום מתחילה לראות את עצמך, ממה אני עשויה. אנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, אנחנו כמו פסיפס של אבנים, של חתיכות האבנים האלה מתחברות ביחד ליצור איתי, מתחברות ביחד ליצור יהודית, אבל כשאני רואה את החתיכות, אני רואה את האבנים, ההתנהלות שלי בחיים הרבה יותר בריאה ואותנטית, וזה בעצם מסע המודעות עצמי שאנחנו מדברים עליו.
מהמם. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי עבודה עם הצל. איך בסוף זה מתחבר לאושר? כלומר, יש פה, אנחנו כאילו עושים פה איזה ניגוד שהוא... הוא מן הסתם קצת דיכוטומי ומלאכותי, האור והצל, כן? בסוף יש פה ספקטרום מאוד רחב של דברים שקורים בתוכנו, והם לאו דווקא או זה או זה, אבל איך המקום שבו אני עכשיו עושה את כל התהליך הזה, שהוא תהליך מכאיב, מאתגר, מותח, דורש משאבים, בסוף זה משלם לי בתחושה יותר טובה, ב-well-being, כלומר, איפה בסוף זה מתחבר לזה שברור שזאת הייתה המטרה שלי מראש, נכון? בסוף אני רוצה להרגיש טוב.
כן. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
שאלה על השאלה. זה הטריק של הפסיכולוגים. תמיד שאני שואלת את מקס שאלות על השאלות, אומר, אין, אתם, הפסיכולוגיה, לא יכול...
נורא.
יאללה, שאלתי שאלה על השאלה. מה את חושבת? איך את מרגישה?
איך את מרגישה?
איפה זה פוגש אותך? כן.
איך את מרגישה כש... סורי, אני רוצה להתחיל עם זה, אבל רגע, זה הולך למקום אחר, זה לא לשאול את זה פתוח. איך את מרגישה כשאת מצליחה לשחרר איזשהו דפוס שאת רואה שתקע אותך המון זמן, ודרך העבודה שלך שחררת אותו, ועכשיו נפתח מה ש... איך, איזה תחושה זה מביא בך?
זה מביא בי תחושה ש... זה לא היה כזה נורא.
אוקיי. והקלה?
כן. מקום של... אני לא לוקחת את עצמי כל כך ברצינות, אבל בקטע טוב. כלומר, בקטע כזה של כזה, אוקיי, סבבה. כאילו, הנה, קורה זה, קורה זה, אפשר להתמודד עם זה, לומדים דברים, הכל טוב. כאילו, משהו ברמת הכזה, לא הכל טוב שמשתיח, אלא משהו ברמת הכלילות כלפי עצמי, או כלפי החיים. יש איזו תחושה של שפע.
שפע.
שיש הרבה מה לגלות, הרבה מה להכיר.
כן.
אנושיות.
אוקיי. מה זה אנושיות?
ובעיקר זה שזה פורק את זה מנשקו. כלומר, זה שבאמת שמים דברים על השולחן, הם הופכים להיות פחות, כאילו פחות נוראים. פשוט אני כזה, אוקיי, אז יש לך את הדבר הזה. כזה, אוקיי, סבבה.
פורק את זה מנשקו.
פורק את זה מנשקו.
מעולה. כי, לא, באמת, זה קצת, קצת גישה מיליטריסטית, בדיוק. ישר אנחנו הולכים לנשק. אבל זה נורא נכון, כי כשהנשק דרוך, אני כל הזמן מאוים. וכשזה פורק את זה מנשקו, פתאום כבר אין את האיום הזה. איך מוקי אמר, מה זה חופש בכלל אם לא ניצחון האדם על עצמו? נכון? זה משפט מהמם בעיניי. וכשיש לנו את הניצחון הזה על עצמנו, אז אנחנו מוצאים חופש. חופש, חופש לבחור, חופש להיות, חופש ליצור. בעיניי, אני מאושר כשיש לי את החופש הזה. ככל שאני פורק יותר מתיבות הפנדורה הזה, פורק אותה מנשקן, אין מה שמאיים עליי, אני חופשי, ועבורי, חופשי זה מאושר.
כן. זה גם מתחבר מאוד למערכות יחסים, כי בסוף הרי הרבה מהסבל והקושי שלנו דרך זה שאנחנו פוגעים במערכות יחסים, ויש משהו בלהביא לתוך קשר את הפאקים האלה שלנו, שהוא בסוף מקרב בינינו, הוא מפתח יותר חמלה, כי אם אני מבינה שיש משהו שקורה בינינו, שקורה לך כי זאת המחשבה האוטומטית שעולה לך, וזה מה שקשה לך, אז גם אני מתייחסת לזה ביותר חמלה, ואני פחות רואה אותך בתור אתה בן אדם כזה, אתה קמצן, אתה מתעצבן, אתה זה, אלא אני רואה משהו שכרגע קורה לך, ובזה שסיפרת לי על זה משהו, זה גם מגייס אותי, לעזור, לתת יד, אז גם יש משהו שהוא הוא, הוא, הוא פוגש עוד מעגלים בחיים, והוא גם משחרר אותנו מהעול המנטלי הזה של להחזיק סוד.
נכון, זה מהמם מה שאמרת, ובגלל זה בעיניי, המודעות העצמית, בכל מה שקשור למערכת יחסים זוגית, או בכלל, בכל קשר, זה לא יכול להיות רומנטי, דורש המון אומץ, המון המון אומץ, כי בעצם מה שחלקתי איתי עכשיו, זה שכשאת פגיעה בקשר, הצד השני יכול לראות, ויש לו את ההזדמנות לחבק ולהכיל אותך כמו שאת.
כן.
עכשיו, אני לא אומר שזה תמיד קורה.
לפעמים בהחלט, זה לא קורה.
בדיוק, לפעמים זה... וזה בסדר, כי כשאני פגיע בקשר ואני מקבל קיר, אז בשבילי זה משהו שמראה לי, אוקיי, אולי לא פה אני רוצה להיות. זאת אומרת, כן. אם בן הזוג או בת הזוג שלי לגמרי דוחים את מה שאני מגיש להם, על מגש הפגיעות שלי, אז אולי משהו פה לא נכון לי, אבל את ההזדמנות אני חייב לתת.
לא, אני חושב שזה חלק מהעבודה והסיבה שהיא כל כך קשה, כי בדרך כלל זה לא שחור לבן. אני אתן לך דוגמה.
אוקיי.
לי הרבה שנים היה פחד של פחד משטחיות.
אוקיי.
לא יודעת אם זה כאילו הגדרה פוביה רשמית ב-DSM.
פוביה רשמית, הפחד מלהיות אדם שטחי.
סיפורפישלופוביה. אבל... כן, פחד משטחיות. וכשאני נותנת הרצאה או משהו כזה, אז יש מקומות שיש פידבקים, נגיד, יש לפעמים נותנת הרצאות בגוף שנקרא פאנזינג, ששם יש מערכת אוטומטית של פידבקים, שאחרי שבן אדם שומע הרצאה, הוא נותן פידבק. עכשיו, ברוב המוחלט של המקרים, הפידבקים הם טובים, כמובן שזה לא מה שאנחנו רואים, ואחת ל... יש איזה מישהו, וזה באמת אחת ל... ואני מנסה להגיד את זה לעצמי, אני לא אומר את זה בשביל הקהל.
נודניק.
כן, שכותב משהו בסגנון של היה בנאלי, אוקיי? או לא, כזה תובנות בנאליות, משהו שטחי, תגידו משהו בשכונה הזאת. וזה ישר מדליק אצלי את המקום הזה, כן? של אני כבר אומרת, הנה, אני כאילו עובדת עם הצל הזה, אני אומרת, אני מכירה את הכל הזה, אני עדיין מוכנה לצאת לעולם, אני עדיין נמצאת במתח הזה, שאני גם פונה לקהל שהוא קהל רחב, אתה מבין? זה לא שאני מדברת לאנשי מקצוע, ואז אני אומרת, הנה, בוא ניכנס לצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק, אני אומרת, אני רוצה איזשהו לבל של כאילו שטחיות.
מחנה משותף.
כן, כאילו, כן, בשביל כן, להביא את כן. זה.
ואז תמיד יהיה מישהו...
ואז מישהו, אחרי, אפילו אחרי שגיד, הנה, התמודדתי עם זה, הבאתי את זה, ואז מישהו שם...
אומר את זה, ותלק זה עוד לוחץ על הגפתור.
וזה לוחץ.
נכון. נכון.
אז זה מה שאני אומרת, שזה לא שחור או לבן, זה לא כאילו העולם מקבל אותך, או העולם לא מקבל אותך.
מה פתאום?
אלא זה כאילו...
אבל הנה, רגע, בוא נשתמש בדוגמה. זו דוגמה נהדרת, בסדר? אוקיי,
תודה.
שתי יהודיות, בסדר?
כן. תתי
אישויות. לא, שני יקומים מקבילים.
כן.
ביקום אחד, יהודית לא עושה את העבודה. וכל הנושא הזה של השטחיות, כאילו, היא מבינה בגלובל שיש לה איזה סיפור עם זה, אבל זה לא באמת כאילו מתחבר, נוגע בה, לא עשתה באמת העבודה וזה. כותב הבחור מה שהוא כותב, זה לוחץ לה על הכפתור, ומה היא עושה? היא או מפסיקת ההרצאות האלה, או חוזרת לשולחן העריכה, ויוצרת מחדש את ההרצאות שיהיו הרבה יותר מתוחכמות, כדי שזה לא יהיה שטחי חלילה. וכולי וכולי. זאת אומרת, היא נותנת לחתיכה מהצל ברמה הלא מודעת לשלוט בחוויה ולדחוף אותה לתוך מקום שהוא לא בריא, לא נכון ולא רלוונטי. ביקום המקביל חיה יהודית ב' שכן עושה את העבודה. רואה שיש לה סיפור עם שטחיות ובאמת עשתה מספיק עבודת התבוננות והכלה ש... כשזה עולה, זאת אומרת, הבחור כותב מה שהוא כותב, זה עדיין מייצר בה את התחושה של החוסר נוחות, אבל בעוצמות פחותות משמעותית, היא לא חוזרת לשולחן סרטוטים, היא לא בונה מחדש את ההרצאה, היא לא משנה כלום, היא מבינה שזה בלתי נמנע, שאתה לא יכול לדבר למאה איש, ושכל המאה יהיו מרוצים. עבור חלק זה יהיה שטחי מדי, ואחר חלק זה יהיה מתוחכם מדי, ו80% יהיו מרוצים. זה טבעו של עבודה, זה טבעה של עבודה עם קבוצה. יהודית ב' עשתה את העבודה עם מערכת היחסים, היא משכה את הסיפור סביב שטחיות מהצל אל מקום שבו יש לה בחירה, בעוד שיהודית א' מנווטת על ידי הסיפור הזה. וזה בעיננת של, בתמצית הסיפור.
טוב, היה מה זה מעניין?
היה כיף. ממש. כיף ומרתק, זה שילוב נהדר. גם כיף וגם מעניין.
נכון. וגם צל וגם אור.
וגם אור.
כן.
השחלת את זה בשקרה.
אוקיי, אז על מה דיברנו היום? דיברנו על מושג שהגה אותו הפסיכואנליטיקאי קארל יונג, על הצללים, השאדוז שלנו, שנמצאים בתוך כל אחד מאיתנו, אם נרצה או לא, יש לנו חלקים שאנחנו... פחות רוצים לפגוש, לראות, פחות רוצים שאחרים יראו, ואנחנו עושים הרבה סיבובים, עבודה, משקיעים הרבה אנרגיה כדי להשאיר אותם בצל, ובדרך מפספסים הזדמנויות להכיר את עצמנו, למתוח את הגבולות שלנו, לפגוש אנשים ועוד כל מיני. ניסינו לטעון היום ולשכנע שלמרות הכאב, וזה כואב, שווה לשים אור על הצל, או לשים צל בתוך האור, או משהו כזה מתוך המטאפורות של אור וצל, כדי כן להיות במגע עם החלקים האלה, לקחת עליהם בעלות, לקחת עליהם אחריות, לשים אותם על השולחן, ולהכניס אותם לחלק ממי שאנחנו, מתוך מקום שייתן לנו יותר חופש פעולה, חופש בחירה, אחריות, גם חמלה עצמית, וששווה מאוד לעשות את זה על אף שזה באמת לא קל. דיברנו על דרכים שיכולות לעזור לנו בזה, קודם כל אמרנו שמבחינת הכזה כניסה למסע, כדאי לעשות את זה כן בזמן שאנחנו מרגישים שיש לנו את המשאבים להתמודד, לא מתוך ביקורת עצמית, לא מתוך דיכאון, אלא דווקא מתוך המקום של כזה, אוקיי, אני מוכנה, אני בחמלה, אני באה לפגוש את זה. והצענו כל מיני פרקטיקות, הצענו לתרגל מיינדפולנס, מדיטציה, נשימות, כתיבה, איתור של טריגרים, ביטוי של אומנות בחיים שלנו. הצענו לשים לב לגבול, הדין הזה שבין התבוננות וחקירה פנימה לטובת שינוי, לבין חקירה לטובת התבוססות, רומינציה ושקיעה נוספת למטה. מה פספסתי?
אני, זה הסיכום מושלם. זהו, אפשר מפה להערה.
אוקיי. ואני חושבת שבאמת עלה פה הרבה העניין של אנחנו הרבה רוצים לראות את האור ולהביא את הטוב, ואני חושבת שהרבה מהפרקים בפודקאסט גם עוסקים בזה, בלהביא את הטוב שלנו, אבל בסוף אנחנו לא או זה או זה. אנחנו יצור אינטגרטיבי שיש בו גם אור וגם צל, ולהכיר בזה זה פשוט משחרר ואנושי, ואיזה כיף זה להיות בני אדם ולא רובוט.
נכון, או אל.
או אל.
נכון.
זהוס. אז תודה רבה רבה לפרופסור איתי איבצן. היה מה זה כיף.
היה כיף.
ומרתק, כמו שאמרנו.
שילוב.
איפה אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך, לקבל עוד?
אם מישהו מעניין אותו מה אני עושה, מוזמן לאתר של בית הספר שלי, School of Positive Transformation.
נשים לינקים, תשלח. כן,
אנחנו מסמיכים אנשים להיות מורים למדיטציה, מסמיכים אנשים בתחום פסיכולוגיה חיובית, יש לי את כל המורים הכי גדולים בתחום של הפסיכולוגיה החיובית מלמדים אצלנו, יש לנו הסמכה לקואוצ'רים, הסמכה ל-NLP, הסמכה למדריכים רוחניים, כל התחום הזה של well-being, איך לאפשר לאחרים, למטופלים שלכם, לקבוצות שלכם, לעבור את החוויות האלו, זה מה שבית הספר שלי מציע, ושם גם יש כל מיני אופציות לפגוש אותי, אונליין או פנים אל פנים.
מעולה, נשמע מרתק, אז נשים לינק בנוסף לפרק. וזהו, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות, שבאומץ רב הייתם מוכנים להתבונן לתוך הצל שלכם, זה לא קל לעשות את זה. ואני מאוד אשמח שאם הפרק נגע בכם, אז תספרו על זה ברשתות החברתיות, קצת תיוגים, קצת עניינים שיעזרו לה, בסוף לתוכן הזה להגיע ליותר לבבות ולעזור ליותר אנשים להזיז רגליים, ידיים ודיבורים בשביל לחיות חיים יותר טובים וחופשיים. אז את הקטע הזה אני מוסיפה אחר כך בהקלטה, כי רגע אחרי שסיימתי להקליט את הפרק, פתאום נפל לי הסימון שקוראים לו יהודה פוליקר, ויש את השיר של יהודה פוליקר, הצל שלי ואני, כשכל החיים כזה שמעתי אותו ואמרתי, טוב, שיר על צל, בסדר, מה קורה? ופתאום, רק שאחרי שהקלטנו את הפרק הזה על הצל, אמרתי, בונה, יהודה פוליקר תיאר את הצל של קארל יונג. הוא תיאר אותו יותר טוב מיונג בכבודו ובעצמו. אז אמרתי, אני חייבת לשלב את השיר הזה בפרק, כי בעצם בשיר הוא מישיר מבט לתוך הצל שלו עצמו, ומנהל איתו ממש שיחה כנה. הצל שואל אותו לאן אתה לוקח, פוליקר עונה לו לאן אתה בורח, ובשביל זה הזמנתי חברה שלי, את אפרת צנגן המדהימה, להקליט, לבצע את השיר הזה, הצל שלי ואני, של יהודה פוליקר, ואתם בטוח תתרגשו איתי ותצטמררו איתי כמו שאני הצטמררתי, כי זה פשוט סיכום של הפרק הזה. אז בואו נשמע את זה.
הצל שלי ואני יצאנו לדרך, השמש עמדה כך בערך, פעם אני מוביל ופעם צל על השביל. עננים התכנסו בשמיים, התחילו לרדת טיפות מים, צילי התכנס בתוכי, המשכתי לבדי בדרכי. הפחד טפטף וחלחל, צילי בתוכי מרעיד, מפחיד יותר מתמיד. הוא שואל לאן אתה לוקח, אני משיב לאן אתה בורח. למה תמיד קירות מוגנים, למה צל כשאור בפנים? נעוף רחוק, אתה תהיה לי כנפיים, אל חיבור דמיוני שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי. בוא נקפוץ, נמרי, נעוף אל קשר הצל והגוף, די להמשיך לברוח אל מה שתמיד רצינו לשכוח. את דלתות הבלבול, את הילד שמציץ דרך חור המנעול, בוא נעבור את הגבול אל החופש שהיה כבול, ורק מזמקינות מזכירות שבחוץ אפשר להיות משוחרר מכל פחד, רק שהצל ואני ביחד. בוא נעוף רחוק, אתה תהיה לי כנפיים אל חיבור דמיוני שהיד עכשיו בלתי אפשרי. בוא נקפוץ נמרי נעוף אל קשר הצל והגוף, די להמשיך לברוח אל מה שתמיד רצינו לשכוח. אל מה שתמיד רצינו לשכוח.
אז זאת הייתה אפרת צנגן המהממת. אני ממש התרגשתי מזה שהיא פשוט כזה הסכימה בספונטניות לזרום איתי ולהקליט את השיר. אז מקווה שזה נגע גם בכם, ומקווה שזה היה לכם פרק משמעותי, שבאמת העלינו קצת את המוטיבציה לגעת בצל, גם אם זה קשה לראות את האור שזה יכול להכניס לחיים שלנו. וזהו, אני מקווה שנהניתם מהפרק ותשתפו אותו בפלטפורמות השונות, ומוזמנים לעקוב בקבוצה, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל המקומות שבהם התכנים משתתפים להם, ומקווה שגם נתראה באירועים הקרובים. ב-14 בפברואר 2023 יש במשכן לאומנויות הבמה ברעננה ערב של המדע המופלא של האושר ואיך להשתמש בו לחיים יותר טובים, וזה ממש מין עצירה של התבוננות בחיים ושאלת שאלות על מה הופך את החיים שלנו לחיים שראוי לחיות אותם ואיך זה מתקיים כרגע בחיים שלנו. אחר כך, ממש יום אחר כך, ב-15 בפברואר 2023, יש סדנת כתיבה ככלי פסיכולוגי, איך אנחנו יכולים לכתוב כדי למצוא משמעות, להתחבר יותר, למצוא אושר בחוויות שכבר קרו, ועוד דברים מעניינים, וזה ממש סדנה שקורית אונליין. ואחר כך בראשון במרץ 2023 יש בטוקהאוס בתל אביב הרצאה על איך לנהל את הזמן, איך להתעשר בדקות ולחיות ככה שהדברים החשובים באמת יקבלו את המקום שלהם. אז זהו, שיהיה לכם יום מואר ומוצל וכל מה שצריך בשביל חיים מלאים. אני הייתי איתכם יהודית כץ, והייתנו פה היום פרופסור איתי איבצן. יאללה ביי.